אנחנו בחדר ה-125 להיכל היום יום, יום חמישי, כ"ה אדר שני, ה-תש"ג. מתחילים בשיעורי היום, שיעורים, נמצאים פה בפרשת שמיני ביום חמישי, חומש זה שמיני, חמישי עם פירוש רש"י. תהילים, בכ"ה בחודש, זה החצי הראשון של פרק קי"ט, מההתחלה, מהמילה אשרי, עד שמסתיים במילים מצוותך מאוד, שזה בסיום אות למד. ובתניה, היום הזה אומרים פרק למד ח', השיעור מתחיל במילים ולא שדביקות, ומסתיים בעמוד נון א', במילים חי ומדבר. הפתגם היומי הוא פתגם מאוד יסודי בחסידות, מקורו במכתב שכתב הרבי הרייץ בכ"ד לציוון תפרש צדיק זיין, המכתב נכתב בדי חריפות, הוא מיועד למשפיע בישיבה תומכי תמימים באטבוצק, קראו לו רבורך פרידמן, השם שלו, והסיפור היה שהיו בחורים הישיבה שרצו מאוד להיכנס לרבי הרייץ ליחידות, והרבי לא קיבל אותם, לא רצה לקבל אותם. ואז המשפיע כתב לרבי שהבחורים ככה נפולים, נפל ליבם בקרבם שהם לא יכולים להיכנס לרבי ליחידות, וזה נוגע להם, אז הוא רצה לפעול על העניין שיכנסו בכל אופן ליחידות. הרבי כותב לו מאוד בעריכות ובחריפות, הוא מסביר לו שמה זה יחידות בכלל? הם חושבים שיחידות זה משהו טכני, פשוט להיכנס לחדר של הרבי. לא, עיקר היחידות זה משהו פנימי, זה תוכן פנימי בעבודה, והתוכן הפנימי שהיחידות אין להם, חסר להם לבחורים. למה חסר להם? או בגלל שהמדריכים שלהם לא מחנכים אותם, או שהמדריכים כן מחנכים, אבל הם לא מתמסרים באמת למה שמחנכים אותם. מה שלא תהיה הסיבה, אבל חסר להם את ההדרכה הפנימית מה זה יחידות. אבל יש הנקודה הארוכה שאת זה נלמד בעזרת השם בפתגם של יהודה אלול באותו מכתב שהוא מסביר מה זה כן יחידות, אבל בכל אופן הוא ממשיך אחר כך ואומר שכדי להיכנס ליחידות צריך להיות מוכנים מראש בעבודה פנימית עצמית עוד לפני בכלל שאתה נכנס ליחידות, וזה לא שזה משהו כזה טכני, הוא אומר שם הלשון שיש כאלה שהם חדשים מקרוב באו, כן? שרק עכשיו התקרבו, עוד לא נפתחו עיניהם וליבם, הם מועסים במשמעת, הם עומדים ברשות עצמם, מדריכים את עצמם, וכמובן אם אין מורים ומדריכים ואין חבר ומישהו שמדריך, אז הולכים וטועים, עושים בלבול, העיקר נהיה תפל והתפל נהיה עיקר, חולמים חלומות בעקיץ, מלאים הזיות, ממש ביטויים מאוד מאוד חריפים, והם לא באמת שמים לב מה זה יחידות, הם רק שמעו שכשנכנסים ליחידות צריך להתעונן, יש מחשבות זרות ולא מרגישים טעם בעבודת השם, נו רבי תן לי עצה. אבל אתה באמת לא נוגע לך העניין. ואז בסיום המכתב הוא נותן את הסיפור הבא שזה נקרא בפתגם היומי, מראה כמה מאמץ נפשי רוחני היה אצל החסידים, עוד לפני בכלל שהם נכנסו ליחידות, בכלל שהם יהיו ראויים להיכנס ליחידות, מה היה צריך להיות ההכנה? זה המתגם מופיע מה שהחסיד רבי מרדכי הורודוקר סיפר. למי הוא סיפר את זה? במקור כתוב שהוא סיפר את זה לחסיד רב שמואל דוב מבריסוב. מה הוא סיפר לו? הוא סיפר לו ככה. פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן, כשבאנו לליוזנה, הם היו חבורה של צעירים, של בחורים צעירים, אברכים צעירים. וכשהם הגיעו לליוזנה, לאדמו"ר הזקן, בפעם הראשונה, אז מה היה הפתגם הראשון שהם שמעו מאדמו"ר הזקן? אז הם שמעו ככה. ווס מטורני טורמנית. מה שאסור, הרי אסור. ווס ממג דפמנית. ומה שמותר, לא צריך. מיותר. זה היה הפתגם הראשון שהם שמעו. ואז כ3-4 שנים עבדנו בזה. 3-4 שנים הם עבדו על עצמם בקו הזה, עד שהם החדירו, כמו שהוא אומר, עד שהבאנו אופן זה בענייני חיינו. זאת אומרת, עד שבכל ענייני החיים שלהם, הם יחדירו את ההכרה הזו, את ההסתכלות הזו, שמה שמותר, לא צריך, מיותר. ורק אז, רק אז, רק אחרי 3-4 שנים, שהפנימו את הקו הזה, את הדרך הזו, ורק אז נכנסנו ליחידות, לשאול דרך בעבודה. רק אז הם נכנסו ליחידות, אדמו"ר הזקן, כדי לקבל ממנו דרך והדרכה בעבודת השם. זאת אומרת, רק אז הם נכנסו לשאול דרך בעבודת השם. זה אומר שהם לקחו מאוד מאוד ברצינות את כל המושג של יחידות. אתה לא נכנס כאלה ליחידות. אתה צריך קודם כל לעבוד על עצמך כמה שנים. והיה פעם בהתוועדות, בתפשין י' בשבת לך לך, אז הרבי דיבר ואמר שיש מחלה באמריקה. רבי ציטט ואמר, ככה אמר הרבי הקודם, כשהוא הגיע לאמריקה. רבי רייץ הגיע לאמריקה בתפשין, ובתפשין א' בחייל הוא דיבר ואמר, יש מחלה באמריקה. איך קוראים למחלה? אמר, זה ביידיש, ממג, מותר. מותר, מתירנות, יש כאן, זה מחלה מסוימת. והרבי הרחיב ואמר, מה הבעיה? שגם דברים מותרים, נתן דוגמה של אוכל. דבר שאוכל שהוא מותר, אוכל כשר, מודר, הכל בסדר. למה אתה אוכל את זה? אם הכוונה באכילה היא בשביל האדם, אתה לא חושב על האוכל, אתה לא הולך לקדש כרגע את האוכל, לזכך אותו. אתה חושב על עצמך, זה טעים לך וזה טוב לך, אתה חושב על עצמך, אז לא רק שאתה לא מזכך ומעלה את האוכל, להפך. האוכל משתלט על הבן אדם, מוריד את האדם לדיוטה נמוכה, וגם האוכל יורד איתך ביחד. זאת אומרת, הגישה של יהודי צריך להיות מותר ממה שצריך. אם הגעת למסקנה שצריך את זה בשביל להעלות את הדבר, אתה חושב על הדבר, אז בסדר, אבל זה לא, שאם זה מותר, אז זה פתוח ומשוחרר לגמרי. וזה בעצם דוגמה כללית בפתגם הזה, שמראה שהמושג הזה שמופיע בחסידות, המושג של התקפיה, זה מושג לא רק לדורות קודמים, הרי הכניס את זה בפתגם ביום יום, את המושג הזה בהתקפיה, וככה למדנו פתגם דומה כבר בכבזיים שבט, תראו כמה היה פתגם דומה. עכשיו לסיום, הקשר בין הפתגם הזה לסדר היד החזקה לרמב״ם, זה מעניין מאוד, אנחנו נמצאים לפי הפתגמים של תקופה האחרונה בספר זרעים, ראינו את הדמיון להלכות הראשונות, ראינו הלכות כליים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות והלכות מעשרות. אנחנו עכשיו כנגד הלכות מעשר שני ונטע רווי. נטע רווי זה איך צריך להתייחס לפירות בשנה הרביעית שלהם. ושם הרמב״ם מדבר שידוע שלוש שנים ראשונות אסור לאכול את הפירות. שנה רביעית אתה גם לא יכול לאכול את זה בחופשיות, אתה צריך לעלות את זה לירושלים ולדעת שיש בזה קדושה. זה בעצם כל הרעיון של הפתגם, יש מה שאסור, זה שלוש שנים ראשונות, ויש מה שמותר, אבל גם מה שאתה צריך לדעת איך לעשות את זה. והמותר והאסור פה זה שלוש שנים אסור, שנה רביעית זה מותר בתנאים. אני גם בפתגם כתוב כמה זמן הם עבדו על עצמם בעניין הזה, שמה שאסור, כ3-4 שנים עבדנו בזה. שזה בעצם גם הרעב, אפילו הפרט הזה, תואם בדיוק למושג הזה של נטע רווי, 3 שנים, והשנה הרביעית זה בדיוק הקשר בין הפתגם היומי לסדר הזה ברמב"ם.